טוב, אנחנו במאמר החמישי, פסקה י"ב, בעמוד רשתת, אני חושב, לא? רשתת, נכון? איפה? בראשית פעולתה? כנראה. לא, לא, כי זה זה הפסקה הארוכה ועל הנפש, מבנה נפש. זה די דומה למה שהרמב״ם אחר כך יזכיר גם בשמונה פרקים ועוד בכמה מקומות, אבל יש הבדלים, יש הבדלים. מה ש מביא לנו, מה שמביא לנו האריאל, הוא למעשה תמצית האמירות שהיו מקובלות בתקופה שלו ובאזור שלו מהספר של אבן סינה על תורת הנפש, כן? אז אנחנו נמשיך בזה, רשתת בפסקה בראשית פעולתה, משתמשת הנפש המדברת בציורי החושים הפנימיים, בודקת היא את הציורים האלה אשר נקנו בכוח המצייר ונשמרו בכוח המשמר בעזרת הכוח המדמה והכוח השופט. טוב. ומוצאת כי שותפים הם בתארים אחדים ושונים בתארים אחרים, והתארים ההם מהם צורות עצמיות ומהם צורות מקריות. דיברנו על ההבדל בין עצם ומקרה, כן? זה כבר שפה של אריסטו. והנפש מחלקתן ומחברתן מוצאת את הסוגים ואת המינים שלהם ואת ההבדלים והסגולות והמקרים ומרכבת אותם הרכב הקשי, ומתוכו היא מסיקה מסקנות מועילות בסיוע השכל הכללי. ואם כי בתחילה השתמשה בכוחות ההכרה של התחושה, הנה כעת אינה צריכה להם בציור העניינים האלה כשהם לעצמם בהרכבת היקשים מהם, לא בבואה לאומתם ולא בבואה לציירם לעצמה ציור שכלי. וכמו שכוחות התחושה אינם תופסים כי אם היחס מסוים אל המוחש, כך הכוחות השכליים אינם מכירים כי אם היחס מיחסי המושכלות על ידי הפשטת הצורה מן החומר וההתקשרות עוד איתה. בסדר, זה התהליך של בסדר. טוב. אולם כוח התחושה אינו פועל לפי הרצון לבד. כאשר יעשה זאת כוח התבונה. זה כאן נקודה חשובה. כן? אלא זקוק הוא לכוח מניעה ולסיוע והאמצעים המביאים אליו את הציורים. ואילו הכוח השכלי משכיל מעצמו, הוא משכיל את עצמו בכל עת שירצה. אז יש כאן שני תהליכים. יש תהליך אחד שקשור בחושים, אני תופס מהסביבה שלי, אני מתבונן, רואה, מנתח, מקטלג, הופך להיות תמונה בזיכרון שלי, תמונה שיכולה להיות מופשטת לחלוטין, שאני יכול גם כן מהתמונה ההיא הספציפית להשליך על דברים דומים. למשל, אני רואה שולחן כאן, אני מבין מה הפונקציה של השולחן, ואני אומר על זה, זה גם שולחן, גם אם הצורה היא שונה לחלוטין, כן? בסדר? אבל יש דברים שהשכל בונה לעצמו, דברים מופשטים לחלוטין, כן? הוא מסכין מעצמו ומסכין את עצמו בכל עת שירצה. ללא שום קשר לחושים. על כן רואים את הכוח התחושה כנפעל, ואת הכוח המשכיל כפועל. והנה השכל בפועל אינו כי אם הצורות המושכלות שהופשטו בפעולת השכל בכוח. טוב. על כן יאמר כי השכל בפועל הוא משכיל ומושכל כאחד. אחד מסגולות השכל היא יכולתו לאחד את הריבוי ולגלות ריבוי בתוך האחד על ידי הרכבה והפרדה. טוב, שלום. שכל זה, אם כי פעולתו בהרכבת ההיקשים על דרך העיון והמחשבה מופיע בזמן, מסיק הוא את מסקנותיו מחוץ לכל תלות בזמן. עד רבה, עצם השכל הוא למעלה מן הזמן. כי זה ניתוח מופשט. מופשט, הוא לא תלוי בגורם זה או בגורם אחר. נפש משכלת זו, כשהיא פונה אל החוכמות, נקרא פעולה שכל עיוני. בסדר? זה כאן לקסיקון, אחר כך אם אתם קוראים כל מיני דרוגים, מימי הביניים בתקופה, באזור של... של אריאל ואיבן סינה בעיקר, אז זה המילים שפוגשים. וכשהיא פונה אל כיבוש הכוחות הבעמיים, נקרא פעלה, הנהגה או השכל המעשי. ולכן אצל גם הוגים היהודים, אנחנו רואים את ההבדל הזה. יש שכל מעשי ויש שכל עיוני. בסדר? זה לא מה שקוראים היום שכל מעשי ושכל עיוני.
כן.
כאן זה בהגדרה שהוא נתן. ויש אנשים אשר הכוח השכלי בהם מגיע להידבקות בשכל הכללי, ובמדרגה התחוממותו מעל לצורך ולהשתמש בהיקשים וביים בתורך הקשור בהם. הנה המפלפלים למיניהם בארבע דרך, אלה שיודעים לעשות את הדברים האלה, כי פועלת בהם אז ההערה או הנבואה. סגולה זו של הנפש המשכלת תיקרא אז קדושה. לא, לא, זה אני... והשגה זו תיקרא רוח הקודש. הנה, יש הגדרה כאן. כן? מה?
מי?
מה זה סגולה הזאת של הנפש?
אריאל.
השכל הכללי?
אני מזכיר לכם, השכל הכללי זה למעשה השכל של... לא של אדם ספציפי.
כן.
זה השכל הפועל שלנו, של ה... שאפשר להידבק בו כדי לקנות ממד של נצריות, כן?
אז הוא מגדיר את זה כנבואה?
לא, הוא אומר שיש אנשים שמסוגלים להעלות את עצמם, להתרומם על כל הדברים שקשורים לצד הבהמי שיש באדם, לצד החושי שיש באדם, אלא לעלות למשהו מופשט לחלוטין, כן? ומי שמצליח לעשות את ה, את ה, את הדבר הזה, אז יכול להתחבר לשכל הכללי, והשכל, ההתחברות הזאת, ההידבקות בשכל הכללי, זה תנאי, כן, להשגה של מה? של ההערה או הנבואה.
זה מה שאנחנו קוראים היום צדיק?
לא. לא. לא, לא. ממש
לא.
צדיק זה משהו מוסרי, כאן הוא מתאר משהו אחר לחלוטין.
מעניין, זה שונה מהגדרה של הרמב״ם.
כן.
רוח
הקודש. כן. מה, בצדיק מה?
כדי להיות צדיק, הוא עושה עבודה מסוימת כדי להגיע לרמה הזאת
שהוא תהיה. אני לא יודע. לא, לא, שנינו לא יודעים. צריך לשאול צדיק. מה שאני רוצה להדגיש כאן זה למה הוא אומר כאן בסוף, כי פועלת בהם אז ההערה או הנבואה. זה לא אותו דבר? לא יודע, גם בזה אני ניסיון מעשי, כן? אבל
זה ברור שהוא רואה בזה מדרגות.
אם אני מתחבר למה שמנטו הסביר על הסיפור הזה של ההערות שאותם צעירים שחוזרים מהמזרח.
לא, זה לא מה
שאני
מתכוון פה.
רגע, אני חושב שכן. אני חושב שזה בדיוק אותו דבר. שלא מהצעירים שחוזרים והיו איפה שהם היו, או שתו מה ששתו, או ישנו את מה שישנו. וטוב, בסדר, זה... ומספרים סיפור שהם זכו לראות איזושהי, האור גדול לבן כזה, וכל השאיפה שלהם היא לחזור לאותה חוויה. שמניתו התייחס לדבר הזה והסביר את ההבדל. מה שהם גילו זה הצד הבלתי פרסונלי של העולם. לעומת הנבואה שהיא הגילוי של הצד הפרסונלי, הרצון של הבורא. ולכן כאן מה שמתאר רבי יהודה לוי זה התהליך. לא, בלי תומה ובלי קדושה. זאת אומרת, יש כאן אפשרות מעשית להגיע לאיזושהי נקודה. כן? אבל מי שמגיע לאותה נקודה, וזו הנקודה של ההערה הזאת, עלול להיתקע שם, כי זה כנראה כל כך עוצמתי.
שהוא מתנתק.
לא, יכול להיות שהוא מתנתק, אבל הוא מסתפק בדבר הזה, כי זה כל כך עוצמתי.
יש פה גם משהו שהוא אחר, שבעצם נקרא לזה גם הפילוסופיה הזאת, גם הפילוסופיה המזרחית הזאת. הדבר הוא פשוט מאוד, הם אומרים, האושר יכול, בן אדם יכול להגיע לאושר, זה לא צורך לאלוהים.
כן, אבל
צריך לך... זה מה שהם, זה מה ש... כאילו, זה מה ש... זה בסוף מה שהם מחפשים. הם לא מחפשים עכשיו את ה...
אני, שוב...
לא, אושר על היציאה מהסבל.
שוב, אני... כן.
הם לא זקוקים לאלוהים בהסברים שלהם, זה נקודה.
אומרים לך,
אדם יכול בעצמו
טכניקה להם. מה שיש כאן זה תיאור של משהו, הייתי אומר, כמעט מכני.
נכון.
כמעט מכני. אתה עושה א', ואחרי א' אתה עושה ב', ואחרי ב' אתה עושה ג', ואם אתה ממשיך אתה עושה ד', ומי שמספיק מתעקש להמשיך אז עושה גם ה', ופתאום
קורה משהו.
קורה משהו. בסדר? וואה. והוואה הזה עלול לתקוע אותך לכל החיים. ומאיתו הייתה מתקושר את זה עם הסיפור של ארבע שנכנסו לפרדס. כאשר רבי עקיבא בא ואומר להם, כאשר אתם תגיעו לשיש, אל תגידו מים מים.
כי מים זה חיות, זה תורה, לא? כאילו לא לראות בזה את ה...
כן, אבל מאיתו היה אומר, למה כתוב מים מים?
למה
מים? קודם כל, אל תגידו מים. זאת אומרת שכאן, שם אתה
תקוע
בעולם של הדואליות. זה דבר אחד. ב'
את מדבר מים מים זה שקט הדואלי.
ברור. ב' למה אתה עוצר שם? למה אתה כבר לא מסוגל לשאול את עצמך? אולי בעבר יש עוד משהו. וזה מה שקרה לאלישע בן אבויה. הוא נשאר שם. ורבי עקיבא אומר, עוד. כי, מה שמניתו מסביר לפי המושגים של המקובלים, גילית את עולם העיגולים. יש קו היושר, מעבר לזה. מעבר למה? יש למי. יש תמי. אז זה בדיוק כאן. אבל מה שמרב מסביר היא על כאן, שאכן אתה יכול כאן להגיע או להערה, או לנבואה. כן?
ביהדות זה אחרת.
לא, 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 לא. לא, 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 לא. זה מה שהוא מסביר כאן. מה היו מלמדים באותם בתי ספר לנבואה? הטכניקה. כי יש צורך בטכניקה מסוימת. השאלה זה מה אני עושה אחר כך עם הטכניקה הזאת. היא יכולה לתקוע אותי לחלוטין. זה לא עוד לא אומר שאם אני אומר ובכל זאת אני רוצה להמשיך הלאה, שאני אוכל להמשיך הלאה. כי זה כבר תלוי בצד השני, זה לא הנבואה, זה לא ההחלטה של האדם. אבל קודם כל הרצון של האדם לבוא ולהגיד, מעבר לזה יש תמיד. וגם אם אני לא זוכה בסוף לגילוי עצמו, לפחות אני יודע שמה שראיתי כרגע בדרך זה משהו אחר. זה שלב. כן? לכן זה חשוב כאן. וזה מה שמביא אותו להגיד כאן, סגולה זו של הנפש המשכלת תיקרא אז קדושה, והשגה הזאת תיקרא רוח הקודש.
אבל רוח הקודש זה לא רק הנפש.
כן.
לא,
לא, לא, לא, לא.
לא.
זולה זאת, זה יכולת.
רגע, אבל נכון, כן, 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 אבל מדבר זו, אז
הוא
מתכוון
להערה
או לנבואה?
אה, זאת השאלה. כמובן שהוא מדבר כאן על הנבואה, כי מישהו נתקע בהערה, אז הוא שם, כן? אבל אם אני משתמש בטכניקה בצורה נכונה, אני יכול להגיע למדרגה שהיא קרובה מאוד, כן? ואז אני צריך להחליט להמשיך הלאה, וזה כבר תלוי ברצון של, של הבורא אם הוא רוצה להתגלות או לא, כן? ויש גם שמה מדרגות.
אבל מגיעים לזה יחידי סיגולה?
לא, זה מה שהוא אמר. זה בדיוק מה שהוא אמר. הוא תיאר כאן תוך, תהליך שלם, הוא אמר, ויש אנשים. הוא לא אמר כל האנשים. טענת הרמב״ם היא שלכאורה כולם יכולים. כי המדרגה הטבעית של האדם לפי הרמב״ם זה הנבואה. לא, לא, של האדם. אחר כך זה נשאר בישראל, אומר זה. אבל, אז אומר כאן, אחד המופתים על להיות הנפש עצם, עצם זה הכוונה כאן עצמאי, כן? ועל שאינה גוף ולא מקראו, שאם היות הנפש צורת הגוף אינה נחלקת לו בעצם כחלק הגוף, ולא במקרה כחלק המקרה בשירה שנוסר נחלק. שהרי הצבע והריח והטעם והחום והקור נחלקים בחלק נושאים, אם כי אינם נחלקים בעצם. כי הצורה השכלית אינה כאם המושכל, והמושכל אדם אינו ניתן לחלוקה. שהרי לא יצויר למשל חצי אדם או חלק כלשהו באדם בתורת אדם. למעשה השאלה כאן היא כשאני מדבר על מישהו ואני אומר לו או אני מכיר אותו, זה משה.
את מה אתה מכיר?
מי זה משה? זה הגוף שלו?
זה אף עיניים עוזים.
ואם אין לו יד פתאום זה כבר לא משה? לא, זה משה עדיין. אז מה עושה, מה עושה אותו למשה? מה?
למה כל אדם הוא בנוי מהמון חלקים.
כן, אבל מה עושה אדם לאדם? למה אני אומר זה משה? אני אומר לו כי יש לו שני עיניים, רגליים וזה, זה נכון להרבה. גם לציפור יש.
מה עושה אותו שונה? הנהגה?
לא, מה עושה אותו אדם? מה מגדיר מישהו אדם?
אותו אדם
ספציפי
או אדם ככלל?
זה אותו דבר, לצורך העניין. זה לא מה שהוא אומר כאן. לכאורה. כאן הוא מדבר על המושכל, כן? ואילו חלק הגוף ייתכן לציירו כגוף, וחלק הצבע כצבע, ואף צבע והגוף עצמם, עד כמה שהם מושכלים לא תצויר בהם חלוקה, שכן לא יאמר על חצי צבע כי הוא מושכל, או על חצי גוף כי הוא מושכל הוא. כדרך שאנו מדברים על חצי גוף מוחש עם חצי הצבע הנסו בו ורומזים אליו. לעומת זה, אין אומרים חצי הנפש המדברת שבראובן. הנה עכשיו. למה הוא מתכוון כשהוא אומר מושכל? זה בא לידי ביטוי במדברת. כדרך שאנו אומרים חצי גופו. כי הנפש המשכלת אינה מוגבלת במקום ואין להפרין בה כיוון ואי אפשר לרמוז אליה. ומכיוון שהנפש אינה גוף ולא ממקרה קיים בגוף או לא חלבו, ואין מציאותה מתבררת כי אם מתוך הפעולות היוצאות ממנה, לא נותרה לנו אפשרות אחרת כי אם לראותה כעצם קיים לעצמו. ואין לתארה כי אם בתוארי המלאכים והעצמים האלוהיים. כי פשוט בוא ניקח דוגמה, הנה משה תח, נפטר הגוף של משה עדיין פה. איפה משה?
הלך.
לפני דקה היה כאן משה.
כמה
דברים, ברגע שאחד מהנתונים
של
הרכב נעלם,
אז
זה ברור.
אז אם הכל זה חומר,
אז
אין משה גם.
לא.
משה
נמוך.
אם אני בא ואומר, משה זה השכל שלו, המוח שלו עדיין פה. ולכן הוא אומר על הדיבור.
לא, לכן גם הוא אומר שהנפש
לא בגוף,
איננה בגוף.
אלא בגוף, אבל הוא אומר, זה המדבר, ואין הנפש.
אם הוא אילם, אז הוא לא.
זאת, ולכן זאת השאלה הגדולה. לא את השאלה הגדולה, ולכן לכן, לכן, לכן חזל אמרו שיהיה חירש ו...
אבל יש עוד סוגות לתקשר חוץ מהדיבור.
בסדר, זה לא אומר, זה לא אומר שלא.
בן אדם שאנחנו נוציא אותו מכלל החברה ותכנס אליו כלא יודע מה. אבל אולי יש דברים מסוימים שיש
קשר
בהם,
ומה
לעשות.
אז הוא קורא לזה עצם
אלוהי
לנפש.
כן. נכון, 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 נכון.
והיא לא בגוף ולא במוח.
נכון, אבל היא מתגלה דרך הדיבור. כן. וכליה הראשונים הם הצורות הרוחניות הבאות במקום הציורים שציירה לעצמה הנפש החיונית, באמצעות הכוח המדמה אשר באמצע המוח, וציורים אלו נעשים לצורות מחשביות, כשהנפש המשכלת משתלטת עליהם ומרכיבה בהם הרכבות ומפחידה בהם הפחדות, פעולה המביאה לידי מסקנות לימודיות, ולפני זה...
זאת אומרת שסליחה רגע חיים, הנפש המשכלת, כן. המשכל, משתמש במוח כדי לבצע את הפעולות
כן, שרוצה. כן, ודאי. זה כלי, זה כלי, כן, כן. כן. לפני זה לא היו ציורי אדם כי אם דמיוניים, כי שלט בהם הכוח המשער, כאשר יקרה הדבר לילדים ולבהמות ולאנשים, שנשתנה מזגם מחמת חולי, ובבוא הנפש האנושית לעשות בעזרת ציורים פיגומים אלה, את ההרכבות וההפחדות הדרושות להשלמת העיון בדעה מסוימת, תגיע אל הסברה פגומה אדומה, כולה ומקצתה לשיגאון. טוב. טוב, כאן הוא מדבר על הפגמים ש... עוד ראייה אל היות הנפש נבדלת מן הגוף, ובלתי תלויה בו, אם יהיות הכוחות הגשמיים נחלשים על ידי פעולות תפיסתם כשהן חזקות מדי וכליהם מתחופפים. כך העין, מהבטה יתרה בשמש והאוזן משמיעת קול חזק, ואילו הנפש המדברת ככל אשר תכיר הכרה חזקה יותר תתחזק יותר. ועוד ראייה אחת, הזקנה פוגעת בגוף ואינה פוגעת בנפש. מכאן אנחנו לומדים שגאה. מחלה מאוד נפוצה היום, לא הייתה ידועה כנראה בדמנציה ואלצהיימר וזה.
היו מתים, 50-60.
איזה 50-60? אתה אופטימית, 30, זה הגיל הממוצע בערך. כי הנפש מתחזקת אחרי שנת ה-50. היא מתחזקת, כן, אחרי, כביכול, כן. והגוף לעומת זה מתחיל יורד במורד.
עוד ינובו בסבא, לא?
כן,
בסדר, עוד. כמה שנים הוא חי?
רבי יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי חי 70 שנה, 60-70 שנה, משהו כזה. מה? הוא נרצח? יש אגדה, כן. יש אגדה, כן. מה זה? לא יודע אם מישהו, לא, אף אחד לא יודע בדיוק להגיד משהו, אבל... כן, 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 זה הסיפור. כן. אז איפה? והגוף לעומת זה מתחיל יורד במורד, ושוב, מספר פעולות הגוף מצומצמו, ואילו מספר פעולות הנפש אין לו סוף. שכן הצורות ההנדסיות והחשבוניות וההגיוניות אין סוף למספרן. טוב. והראייה על מציאות עצם שכלי נבדד. מכל הגופים, המתייחס אל הנפש יחס האור אל הראייה, ועל התאחד הנפש בהיפרדה מן הגוף עם עצם זה, היא זאת. הנפש אינה משיגה את ידיעותיה מתוך הניסיון, כי מה שהושג בניסיון אין לדון עליו בדרך החליטית, שכן אין אנו מחליטים, כי כל אדם אינו מניע אוזניו, בדרך שאנו מחליטים כי כל אדם מרגיש, וכל מרגיש חי, וכל חי הוא עצם, וכי הכל מרובה מן החלק, וכדומה מן המושכלות הראשונים. אמונתנו באמיתת הדעות האלה אינה מתבררת על ידי לימוד, כאילו היה דבר כן, היינו נזקקים לשרשרת אינסופית של לימודים. כן. מי שדן ארוכות בנושא הזה, גבולות ההכרה ומקור ההכרה, זה קאנט. והוא מסכם פחות או יותר דיון שנמשך מאות שנים סביב השאלה, מה שנקרא, האם יש מושכל ראשון או אין. בסדר? יש דיון כזה בהגות בכל אותם שנים, האם יש דבר כזה שנקרא מושכל ראשון.
זאת אומרת שיש משהו שאדם נולד איתו? הוא מקבל איזשהו ידע שהוא...
כן.
רגע, אבל יש את נועם חומסקי שכתב על זה משהו, לא?
לא, טוב, חומסקי זה מאות שנים אחרי.
כן.
אז אומר כאן, יש איפה בנפש המדברת מפעולת נאצל, אלוהי הדבק בו, הנה, יש מושכל ראשון והמקור שלו זה הבורא, כן? נאצל זה, לולי נכללה בו צורה שכלית כללית, לא היה הוא יכול לטבעה, לטובעה בנפש המדברת. אולם כל מה שצורה שכלית כלולה בעצמותו הוא עצם בלתי גשמי, הרי שנאצל זה הוא עצם שכלי שאינו גוף אלא קיים הוא בעצמותו השכלית. לא, זה פשוט. זה הספורט הלאומי שהתפתח. האם אפשר לחפש איפה נמצא הנשמה בגוף? שהיו שוקלים אדם לפני שהוא מת, כמה שניות אחרי שהוא מת, והיו אומרים, או, יש הבדל במשקל. לא, יותר קל דווקא, כי... טוב.
מנפש יצאה, זאת אומרת
שהיה
משהו בגוף, ועכשיו יצא,
זה פחות משקל. הרי שנאצל זה הוא עצם שכלי שאינו גוף, אלא קיים הוא בעצמותו השכלית. והנה מה שהנפש מציירת לעצמה את הצורות, הוא שלמות לנפש. זאת אומרת, כל התהליך של ההפשטה שמתרחש במוח, כן? ומבחינתו האינדיקציה שיש משהו שהוא לא טבעי, במובן הזה גשמי, כן. והנה מה שהנפש מציירת לעצמה את הצורות הוא לשלמות הנפש, אך המניע היא לשלמות זו רק כשהיא דבקה בעצם השכלי ההוא. אך תרדת הגוף מבטלת את הנפש מהדבקות ההיא. אכן הדבקות השלמה לא תיתכן כי אם לאחר כיבוש כל כוחות הגוף, כי אין הנפש מונע מהידבקות בעצם השכלי אם לא הגוף. ובהשתחרר הנפש מן הגוף היא נעשית מושלמת בתוכה מכיליון, דביקה באותו העצם הנעלה המכונה בשם השכל העליון. כל שאר כוחות אינם פועלים כי אם באמצעות הגוף ועובדים עם כלות כלי זה. אולם הנפש המדברת כבר צעירה לעצמה את הצורות ההן ושמרה על הגרעין של כל אחד מהם, כמו שנאמר למעלה. טוב. חשבתם שהגענו לסוף? עוד לא. עוד לא. עכשיו עוד כמה עמודים סביב השאלה הבאה. מוצא אני כי דעות הפילוסופיה הזאת יתרון דיוק ואימות להן על פני... על כל חוכמה, דברים אחרת.
זה פילוסופיה.
כן, כי זה בן סינה. הוא עכשיו עשה לנו סיכום של כל הספר שלי בן סינה, הוסיף פה ושם כמה דיוקים משלו, אבל זהו, זה...
רגע, אז
הכוזרים
מביא בן סינה. כן, כן. אבל כל הרעיון הוא הדבקות ב...
כן, 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 ולכן עכשיו, ולכן עכשיו הוא...
לא, הוא דיבר
אך ורק במושגים פילוסופיים של איזה מושכל ראשון, שכל עליון, שכל הפועל,
ולכן... דיבר על הנבואה, זה לא...
זה רמז תוך כדי שהוא זרק לו, אבל לא... שוב, הרבי יהודה הלוי יכול לבוא ולהגיד מה שהפילוסופים, קרי בן סינה וכל החברים שלו אומרים, זה שטויות, אני דוחה את זה על הסף, לנו יש תורה וזה, הנה זה חוזר לזה. זה לא מה שהוא אומר. אומר, יש משהו אמיתי במה שהם אומרים.
מתייחס לדברים שלנו, מביא אותם.
בוודאי. כי, שוב, מבחינתו, בתקופה שלו, מה שמתאר אבן סינא לגבי מבנה הנפש עצמו,
זה אמת,
פיזיולוגי, אנטומי וכו', זה אמת אמיתה. עכשיו הוא רק צריך לחבר את זה עם מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה להגיד, אבל הוא אומר לו כרגע, אני מוצא אני כדעות הפילוסופיה הזאת, יתרון דיוק ואימות להם על כל חוכמת דברים אחרת. אני שמעתי כל מיני תיאוריות אחרות, זה נראה לי יותר סביר. עכשיו, ולכן יש לנו כאן כמה, הרבה עמודים, שהוא צריך עכשיו קצת להזיע ולעשות את הדבר, זה לא מסתיים עוד בדברים האלה. אז הוא אומר לו ככה, הנה, סליחה, הוא הדבר אשר יגורתי כי יבוא לך. מזה אני חששתי, מה לעשות. כי תתפתה לדי אותם. והשאלה זה, ולמה לא? זה בתקופה שלו, זה שיא ההסברים שאפשר לתת. אז למה אני לא אגיד טוב? מי זה אמר את זה? אבן סינא. אז אני חסיד עכשיו של אבן סינא, וזהו. מה אני צריך משהו אחר?
אבל אני
מתחיל
בחלום. ואז
מה?
אז מה,
הוא הסביר
לו את זה מונחים טבעיים, עבר עליך חלום.
לא, זאת אומרת...
הרי כל החוויה שלו היא חוויה של מפגש עם איזה משהו באמת מעבר להסברים הטבעיים האלה, כולל ההסברים על הנפש. ומזה הוא מוטרד, הוא מוטרד באמת ממציאות שמחוץ לעני שלו.
כן, יש משהו מעניין, נערה שמניתו עיר פעם בשיעורים של נתן הכוזרי, למה הוא מתחיל בחלום?
חלום זה גם
איזשהו מפגש למציאויות. אני חלום, מי חולם בתורה?
יוסף.
לא, כן, ברור.
אדם פרור.
ברור.
אדם יוסף.
כן, כן.
יעקב.
שר הרופאים, שר המשלים.
כן, יש עוד כמה, כן.
ומה נאמר בתורה? בעקבות
ה... על החלומות, אלו.
לא, 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 בעקבות החלומות האלה.
בטיפויים רוחו.
לא, 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 לא. פסוק שנראה כמעט מיותר.
ויאמר
יעקב כי יש שבר במצרים.
רגע, אתה מדבר על מי? על מה?
על התורה.
לא, לא, זה לא החלום פרוע, אתה מדבר
על הפסוק. לא, על כל האוסף הזה של של החלומות.
בתקופה מסוימת.
שר המשקים, שר הרופאים. ארור, רק יש שבר במצרים. היה אומר מניטו בשם יעקב גורדה. שבר זה לא אוכל. יש באמת שבר. יש משהו שרוצה לצאת, לפחוץ החוצה.
זה נקרא לשבר, לשבת על משבר, לשבת על משבר.
בדיוק, בדיוק, כמו תהליך של לידה. יש שבר במצרים. וזה מה שיעקב רואה. הוא מבין. יש משהו שאחד לא מסתדר, הם לא מסתדרים עם החלומות שלהם, אבל עצם העובדה שמישהו שם חולם, חלום זה אחד שישים מהנבואה, אומר שיש, מתרחש משהו.
והוא ידע את זה בנבואה?
מי?
בקנאה?
משמועות. בנבואה? למה בנבואה?
הוא לא ידע על החלומות של פרעה.
הוא היה
בחיים. לא. הגיעו אל השמועות.
יש דבר מעניין, כל המפרשים שואלים שאלה, איך יכול להיות שיעקב לא ידע לגבי יוסף מה קרה לו, לאחים לא ידעו וכו'. אומר עצות, זה בלתי מובן לחלוטין הדבר הזה, בלתי מובן, למה? הרי אנחנו יודעים שהיו אורחות של ישמעאלים ומדיינים מכנען למצרים.
האחים חוזרים.
באף אחד מהמקרים הם לא אמרו לאחים, לא, שיש נער עברי, הוא לא הסתיר את העבריות שלו, שעכשיו שולט במצרים. אז מה זה כל התהייה הזאת של המפרשים?
איך אף אחד לא דיבר על זה?
איך יכול להיות ש...
יש מסתר שעובר בין הדיבור. יש
שמועות שלא
שמדברים.
זה ברור שכולם ידעו. זה
משהו ניסי
שקורה,
שלוקחים עבד מבית האחים.
לא משנה.
לא משנה,
אבל יעקב והאחים יודעים שיש עברי, וכמה עברים היו באותה תקופה במצרים? או בעולם? הם עושים חשבון מהיר, הנה יעקב, הנה אנחנו, אחד, שתיים, שלו וזה, חסר אחד. זהו.
אבל איך הם יודעים על נער עברי במצרים? הם אחרו, הם לא יודעים
מה קרה, אבל
זה מה
שאומר
בדיוק.
אבל כאשר הוא עלה לגדולה, כאשר הוא עלה לגדולה.
למה לא דיברו
שזה עברי מהמת שלו? לא, הוא לא, הנה, גנוב גנובתי מארץ העברים, כן?
פרעה, אבל זה משהו
שהתפרעה. אה, זה היה פרעה רק...
עכשיו יש לי במצרים.
זה לפני כל החתומים ו...
המשקים אומר.
בוודאי.
יש תורה שעוברת, אנשים הולכים חוזרים למצרים, לכנען.
נכון.
נכון,
אז אותם ישמעאלים ומדיינים שהיו במצרים ועלו בחזרה לכיוון הצפון, מה לא סיפרו? תראו מה קרה במצרים. נכון.
כן,
בעבור. ולכן התהייה הזאת היא בלתי מובנת. וכל המשחק שמתפתח אחר כך בלתי מובן. אבל הם ידעו שזה יוסף שעומד מולו, מולם.
מי אומר את זה? גורדנה?
לא, בניתו אומר את זה, כן.
אשר הוא טוען שהם כן ידעו כשהם...
ברור!
בטח, בטח. מה זה הם לא הכירו?
הם לא רצו להכיר. זה החידוש של הפסוק.
יש כאן אחד כזה לוקחים אחריות על מה שהם...
זה הם לא רצו להכיר. אבל לחזור את זה, ברגע שיש שבר, מתרחש משהו שמה, ואומר, מניתו, רבי יהודה הלוי לא במקרה לקח כמוטיב החלום בתחילת הספר כדי להגיד לנו שלא רק במצרים דאז
יש שבר,
אלא בכל העולם יש שבר, כי האדם כאדם שובר באמת את הראש כדי להבין את הדברים, וזה גורם לו בסופו של דבר להתחיל, זה מקדם אותו, זה דוחף אותו, אבל מישהו צריך לספק לו את התשובות. לא מבחינה מדעית, הנה, אבן סירא יודע לעשות את זה, אלא מבחינת המשמעות של המהלכים האלה, וזה התפקיד של העברית. זה האור לגויים. כן? זה חשוב מאוד להדגיש את הדבר הזה, כי אחרת באמת לא מבינים מה הוא רוצה כאן. למה, אז הרי זה המאמר האחרון, הוא צריך להגיע לפוינטה שלו שבסוף עולה, אבל קודם כל אנחנו חייבים להבין שיש כאן משהו שמושך. וההסבר שאיבן סינא בזמנו, ואחר כך הרי נותנים, זה הסבר שלא רק מושך, עלול גם להגיד, זה מספק אותי. עכשיו אני מבין את האיך. ואם אני מבין את האיך, אני לא רואה מדוע בנוסף, אני צריך גם את הלמה. והתפקיד של העברי, של היהודי, זה לספק את הלמה. למה? לשם מה הדבר הזה? לא את האיך. האיך זה היווני, זה המוסלמי, זה הערבי, זה המדען. זה התפקיד שלו. היהודי צריך לבוא ולהגיד עכשיו לשם מה זה נעשה כל הדבר הזה. מה התפקיד? וזה חשוב מאוד להבין את את הקטע הזה.
ובאווירה אופטימית זאת אני חייב ללכת.
אז הוא אומר כאן.
זה בעצם התוכנית של הגלות?
לא, זאת השאלה איך מממשים את התוכנית הזאת.